חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולם, אנחנו עם שבוע שבו אין משחקי ליגת אלופות. יש הרבה דברים חשובים בכדורגל העולמי, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר חשוב מכל הדברים האלה. בוא נתחיל הכי פשוט. שלום ינאי קציר.
שלום נדב.
מאמן קבוצת הכדורגל שועלי כפר עזה. אפשר להגדיר אותך ככה?
כן, זה הטייטל שרציתי בתקופה האחרונה, על אף שאם נדייק, אז אני פחות מאמן, יותר מנהל מפיק בפועל את האירוע הזה שנקרא שועלי כפר.
מנהל ספורטיבי.
מנהל ספורטיבי.
יש, אתה יודע, כל מיני הגדרות כאלה.
כן, לא חסר הגדרות.
כן. אנחנו בפרק מספר 206 של הנוסע המתמיד, וזה, אני משוכנע עוד לפני שהתחלנו, שזה יהיה הפרק הכי מיוחד והכי מרגש שעשיתי אי פעם, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. נתחיל מזה שהזמנת אותי ועוד כמה אנשים טובים מערוץ הספורט לפני כמה שבועות לסיור בכפר עזה.
נכון.
ואני חייב להגיד שהשעתיים בערך שהיינו שם ממש טלטלו אותי. אני מניח שזה קורה להרבה אנשים, אני לא היחיד. אתה משם, תכף כמובן ניכנס לתוך הסיפור, הסיפור גם האישי שלך והסיפור של כפר עזה, אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם משהו שכתבתי בטור שהתפרסם בערוץ הספורט ממש כמה ימים אחרי שהייתי שם. אני פשוט אקריא את זה. כל ישראלי חייב להגיע לכפר עזה. חייב. כי עד שלא תגיע לגיע הריגה לא תבין. לא באמת. עד שלא תראה במו עיניך את המקום שבו הראה הזוועה, לא תבין. לא באמת. עד שלא תעמוד מול הבתים המפויחים, לא באמת תוכל לדמיין את התופת שעברו האנשים שהיו שם בשביעי באוקטובר. לא באמת. לא מספיק לצפות בכתבות הטלוויזיה, לא מספיק לקרוא את הכתבות בעיתונים ובאתרים, לא מספיק לשמוע את סיפורי הניצולים, צריך להיות שם, לעבור בין השבילים, לחוש הכי מקרוב את רגעי האימה. את השואה שעברנו, שכולנו עברנו, כל עם ישראל, לא רק אנשי העוטף. אתה יודע, הרבה אנשים שקראו, זה גם רק הפתיחה של הכתבה הזאת, הטור הזה, שהיה טור מאוד אישי, הרבה אנשים שקראו את זה, אמרו לי, אנחנו חייבים לנסוע. חייבים לנסוע, חייבים לראות את זה. כלומר, יש משהו, ואתה משם, ותכף, כמו שאמרנו, נספר את הסיפור האישי שלך, יש משהו שאני חושב ש... באמת מאחד את כל הישראלים, זה באמת התחושה של האימה של מה שקרה שם. אבל ככל שעובר הזמן, הדברים מתפוגגים. לא אצלכם, כי זה חלק מהחיים שלכם. השארתם שם, נהרגו לכם אנשים, גם לך ברמה האישית. חברים, אתם חיים את זה יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה. אבל אנשים שלא, רוב עם ישראל, לא גר שם, לא חי שם, הזדהה איתכם בצורה מוחלטת ועדיין מזדהה, אבל ככל שעובר הזמן, והחיים חוזרים למסלולם, והמלחמה קצת שוקעת, למרות שלך תדע מה יקרה מחר, אני חושב שעצם העובדה שאני אישית הייתי שם, ואנשים שהלכו אחריי, ששמעו את זה וראו את זה, וגם מסיבות אחרות, זה לא יעזוב אותם.
כן.
איך אתה רואה את זה מהזווית שלך? כי אתה משם. אתה, וזה מצחיק להגיד, או מוזר אפילו, או גרוטסקי, כאילו אנחנו ואתם, אנחנו ביחד, אבל עדיין יש הבדל.
אז אני אמשיך את מה שאמרת, אני אגע בשלוש הנקודות המרכזיות מהדברים שאמרת. המילה שואה, האמביוולנטיות הזאת של לבקר בקיבוץ כפר עזה, מהעיניים של בן הקיבוץ אל מול העיניים של המבקר, וההמשכיות של החברה הישראלית. אז המילה שואה, כיהודים וכישראלים ועם שעבר את הדבר הנורא מכל לפני 70 שנה, היא מאוד כואבת וקשה לאוכלוסייה מאוד גדולה. ואני מרגיש שעוטף עזה, בשביעי באוקטובר, הצטרף למשפחה הזאת, שהוא צריך לקבל את המילה הזאת כהסבר למה שעבר עלינו, כי בעיניי, אין מילה אחרת, זה היה פשוט ניסיון להשמדת עם, חבל ארץ, נקרא לזה איך שאנחנו רוצים. ושוב, לטעמי, אין שום סיבה לייפות את המילה ולהגיד דבר אחר מלבד שואה, כי זה באמת מה שעברנו. הדבר השני שחשוב לי להעביר זה האמביוולנטיות שאנחנו כבני קיבוץ ובטח תושבי קיבוץ כפר עזה, שבמהלך הזמן חוזרים לקחת דברים מהבתים, באים בעצמם לסיור בקיבוץ שלהם לראות מה קרה, מה היה, ורואים את כל אותם האוטובוסים והתיירות רצח הזאת שמגיעה.
זה כל הזמן, נכון?
כל הזמן, כל יום, כל היום.
וגם באים מהעולם, זאת אומרת, זה לא רק ישראלים.
ממש לא רק ישראלים. באים הרבה מאוד תורמים מהעולם. בהתחלה זה היה מפורסמים שיתרמו בהסברה דרך הרשתות. אז מצד אחד אני מבין לחלוטין את תושבי הקיבוץ, ובכלל האזור כולו, שהם מתרעמים. מה אתם הופכים אותנו לקופים בכלוב? מביאים לנו כסף, מביאים לנו כל מיני תרומות, מצלמים לנו את הבתים. היו מקרים גם מאוד לא נעימים של מרימים כל מיני חפצים מהרצפה, מאזורי ההשמדה, שלעיתים זה יכול להיות חפץ שהמשפחה הייתה מגיעה עוד יום יומיים והייתה אוספת בעצמה. מהצד השני, כמו שאתה פתחת בדבריך, מי שלא היה שם לא מבין. ובעיניי צריך להגיע ולעשות את התיירות הזאת, אין ברירה, זה נשמע נורא תוך כדי שאני אומר את זה, כמובן ברגישות המקסימלית, כדי לתת את מרב ומלוא הכבוד לאנשים שגרים שם, ולאנשים שלצערנו כבר לא איתנו, והסיפורים שלהם שם מאחורי כל עץ וכל אבן, ואין ספק שאין תשובה טובה לשאלה הזאת, האם זה נכון הסיורים כן או לא, בעיניי זה משהו שרצוי שימשיך, אבל אני לגמרי מבין את הצד השני. והדבר האחרון שרציתי לגעת זה באמת ההמשכיות, בעצם הבלית ברירה של החברה הישראלית. בסוף אם אני כחלק מעוטף עזה, שאיבד את חייו למעשה ביום בהיר אחד, והיום כולנו מפונים לכל מיני מקומות בארץ, ונתמכים על ידי הרבה ארגונים, בין אם זה הממשלה או ארגונים פרטיים אחרים, אני חייב שחלק ממדינת ישראל ימשיך לתפקד כדי שאני אוכל לא לתפקד. לכן אני מאוד מאוד שמח על כך שיש אנשים שהשביעי באוקטובר במרכאות כפולות ומשולשות עבר להם. הם קצת התרגלו לסיטואציית האבל והעצב וזה לא נגע בהם באופן אישי מבחינת האובדן. וזה ברכה שיש גם אנשים שלא חוו את זה על בשרם, שהם היו רחוק, שהם גרו במרכז או בצפון באותה שעה, הרבה לפני שהוא הצטרף למשפחה. והם כן המשיכו הלאה, כדי שאני אוכל להיות עדיין בשביעי באוקטובר, ואנחנו לגמרי שם. אני, רמת ההמשכיות שלי, היא בלית ברירה כדי לתת לבנות שלי, לאשתי ולי, איזושהי תחושה שיש סיבה לזה שאנחנו עדיין כאן. אז זה בגדול... זה בגדול מה שאני חושב על הדברים החשובים שהצגת בפתיחת דבריך.
בוא נדבר על כדורגל.
בשמחה.
כי שנינו חולקים את האהבה לדבר הזה.
נכון.
בוא נדבר איתי על שועלי כפר עזה. הרי מדובר פה באיזה קבוצה של קיבוצניקים. זה לא, אתם לא... אפילו לא שחקתם בליגה מסודרת, אלא נכון. אם תתקן אותי.
לא, לא.
כמה שנים הקבוצה קיימת, איך היא הוקמה, מי הקים אותה?
אז המקור של שועלי כפר עזה זה בעצם הפועל כפר עזה. פעם... בזמנו כל הקיבוצים היו מזוהים עם מרכז הפועל כמובן, שבאופן מאוד ברור, דווקא הרוב בשנות ה-60-70 בכלל לא היו עדי הפועל תל אביב, יותר הפועל כפר סבא, הפועל פתח תקווה.
כמובן שהם הגיעו משם אולי.
גם הגיעו, בדיוק. היו הרבה חבר'ה שהגיעו משם, וגם כמובן הקבוצות המוצלחות בשנות ה-60 וה-70 מאוד השפיעו על העדה בקהילות הקיבוץ, וכמובן גם הפועל תל אביב, חלק מאוד משמעותי. אז הקבוצה כשועלי כפר עזה, למעשה הטורניר, נעשה רגע שלוש צעדים אחורה. שועלי כפר עזה משחקת במסגרת טורניר שער הנגב.
מה, זה פעם בשנה?
זה פעם בשנה, בערך חודשיים או שלושה, תלוי במבצע שמתקיים באותה שנה, שדוחה משחק פה, משחק שם. Yeah. זה כמעט תמיד קורה. וזה בעצם אירוע C ולא כסיסמה. זה אירוע C במועצה. כל משחק יש 1,000 איש, ובשידורי לייב...
כמה קבוצות?
יש 12 קבוצות, 11 קיבוצים ומושב אחד, יחיני, אנשים מדהימים, אם כבר אפשר להגיד.
כן.
ולמעשה, יש המון המון אנשים שמעורבים רגשית בטורניר הזה.
אבל אתה אומר, זה טורניר שמתקיים פעם בשנה, זאת אומרת, 11 חודשים בשנה אף אחד לא משחק, לא מתאמן, או שכן עושים אימונים ומשחקים?
אז
לקראת זה... האירוע השיא הזה?
אז זה מאוד תלוי באיזה קיבוץ מדובר. יש הרבה קיבוצים שזה בדיוק מה שאתה אומר. החבר'ה חיים את חייהם ומשחקים להם בקיבוץ ביום שישי, וחודש לפני הם מתעוררים, עושים 2-3 משחקי אימון ובאים לטורניר. בשואלי כפר עזה זה לא המקרה. אנחנו פעילים כל השנה, פעם אחת כדי לשמור על ההומוגניות והרמה של הקבוצה, פעם שנייה בכפר עזה כדורגל זה דת. אנחנו לא משחקים כדורגל כי אנחנו נהנים מזה. אנחנו משחקים כדורגל כי נולדנו בכפר עזה, ומבחינתנו מגיל 3 שהרגל הצליחה לפגוש כדור ולדייק לנקודה, המטרה שלך היא לשחק בבוגרים של שואלי כפר עזה.
רגע, שנייה, אני רוצה להבין משהו. רוב תושבי כפר עזה הם לא ארגנטינאים או ברזילאים.
בכלל לא.
יפה, אתם, כאילו, אם, אני יודע, נגיד ברור חייל, זה כולם ברזילאים, יש שם את הטירוף במונדיאל וזה, ו... מתנצל על השיעול. קורה גם בפודקאסטים. ברוכייל זה ברזילאים, ואור הנר זה ארגנטינאים, ויש עוד קיבוצים ארגנטינאים, גם נראה הרבה מאוד ארגנטינאים.
נכון, מפלסים.
ושם יש את התרבות שבאה מהמדינות שהם הגיעו משם.
נכון.
אצלכם אין את זה, אתם פולנים, או אני לא יודע מה, כל מיני, באתם מכל מיני מקומות בעולם. אתם, לא אתם, ההורים שלכם והסבים שלכם.
נכון.
אז איך זה הפך להיות דווקא בכפר עזה?
אז האמת שהסיבה לכך היא די פשוטה. הדור הקודם, אלה שהיום נושקים לגיל 60, הם היו בדיוק ככה. הם חיו כדורגל.
אוקיי.
אני לא אתן שמות כי זה לא יגיד שום דבר לאנשים, אבל הדור הזה...
זה ההורים של השחקנים של היום?
זה ההורים של השחקנים של היום.
אוקיי.
כן, האנשים שהם בין 50 ל-60, הם פשוט התוו איזושהי דרך. במקרה היה ריכוז מאוד גדול של אנשים שכדורגל הוא הכל בשבילם, חבר'ה שגם שיחקו ברמות שונות, כמעט ברמות המקצועניות. והפועל כפר עזה בזמנו היה משהו שכולם רצו להיות חלק ממנו.
וזה היה נכון רק לכפר עזה, או שעוד קיבוצים עם עוד הפועל, לא יודע, מפלסים והפועל גבים?
אז כל הקיבוצים במועצה, כולם היו פעילים ברמות מחויבות לדבר, רמות שונות. אני יודע שגם מפלסים, זה קיבוץ שמאז ומתמיד הפועל מפלסים, זה הדבר לבני הקיבוץ.
חוץ משלישיית מפלסים, שזה משהו אחר.
נכון, זה אנחנו היום לא נדבר על זה. בפודקאסט הבא אנחנו נחווה דעה. אבל שוב, כפר עזה היא פשוט... אני נולדתי לתוך קיבוץ שקבוצת הכדורגל היא הכל.
כן.
ואנקדוטה שהייתי בדרום אמריקה ב-2011, הייתי באורוגוואי.
מה, הייתי הולכת צבא כזה?
כן, הייתי באורוגוואי, ובמקרה גם היה קופה אמריקה שאורוגוואי זכו.
זוכר.
כשהייתי באורוגוואי, טיילתי עם שני חבר'ה משם, והם סיפרו לי שמי שלא יודע לשחק כדורגל במונטיבידאו, זורקים אותו לעיר הבאה. אין אופציה כזאת בכלל. מי שבאורוגוואי לא יודע לשחק כדורגל...
זה כמו מי שלא אוכל בשר.
ממש ככה, הוא מוקצה. וככה זה גם בכפר עזה. בכפר עזה שאתה כילד משחק על הדשא בקיבוץ, גם אם אתה לא יודע לשחק, אתה מגיע ומשחק כי זה הדרך החברתית שלך להשתלב. אין דבר כזה שיש ילד שלא משחק כדורגל בשלב זה או אחר במהלך חייו בקיבוץ, ו-80% מהם רוצים להיות בסוף במה שנקרא היום שועלי כפר עזה. אז אני אתקדם כמה שנים קדימה, וב-2014... טורניר שער הנגב במתכונתו הנוכחית הוקם על ידי אנשים מדהימים שלקחו את זה 10 צעדים קדימה לעומת מה שהיה פעם. פעם זה היה בית חוץ במגרשים הביתיים, עכשיו ריכזו את זה למגרש אחד.
איפה?
בקיבוץ דורות.
אוקיי.
שום
בסטדיון. זה המגרש הטוב ביותר כאילו?
האיכותי?
טריבונות?
כן, זה המגרש, טריבונות חול.
כן.
אבל שוב, זה הכל סביב רגש.
ברור.
בטריבונת חול שאתה מגיע... ומתיישב אחד על השני עם הכיסא שהבאת מהבית, זה מכניס אותך לתחושת הביתיות.
זה כמו בבסרמין של שנות ה-60, אתה לא מכיר, אבל תאמין לי.
נכון, אני לא מכיר, אבל אני מתאר לעצמי.
דרך אגב, יש עוד טורנירים כאלה, נגיד, באזור אילות, בקיבוצים של...
כמעט בכל מועצה שמכבד את עצמה יש טורניר קיבוצים.
זה לי פעם להתארח בטורניר כזה.
זהו, אז יש קיבוצים שמשחקים שמיניות, יש טורנירים שמשחקים 11 על 11, כמו אצלנו. אנחנו גם מתארחים בכל מיני גביעים, חוצי מועצות.
יש איזה טורניר על כזה של כל אלופת שער הנגב נגד אלופת אילות וכאלה.
אז אנחנו יצרנו
טורניר, קאפ.
אז אנחנו יצרנו טורניר כזה לעצמנו לפני כמה שנים, אבל היה קשה להחזיק אותו כי המחויבות של שאר הקבוצות הפילה את הדבר.
אוקיי.
אבל יש כל מיני גביע חצור שאנחנו מתארחים שם, שזה גביע של מועצה אזורית יואב בכלל, ואנחנו משחקים הרבה נגד בית גוברין ונגד גאט, שהם גם, גאט זה בעצם קבוצה התאומה שלנו, אנחנו משחקים מולם כמעט כל שנה פעם פעמיים. אז מה שהתחלתי להגיד בהתחלה זה בעצם אנחנו פעילים כל השנה,
כן.
במטרה לשמר את הדבר, לשמר את הרמה, וכי אנחנו לא מסוגלים בלי. זאת אומרת, זה simple as that. אם אנחנו לא נשחק עכשיו 3 חודשים, אנחנו נתחרפן.
למה שואלים?
שאלה מצוינת. לפני המון המון שנים, כפר עזה, בקריאה לפני משחק, כמו שקבוצה לפני משחק צועקת יאללה הפועל, התחלנו לקרוא כפר עזה שואלים, הרבה לפני שהקבוצה נקראה שואלים, עוד שאני הייתי יותר מלפני 20 שנה. היה איזשהו קונספציה בין החבר'ה שקראו אחד לשני שואל.
וואלה.
אני לא בדיוק יודע את הסיבה איך זה הגיע, אבל הקריאה הייתה גם שהיינו הפועל כפר עזה, אנחנו קראנו כפר עזה שואלים. ובמהלך השנים האיזון בין אוהדי מכבי לשאר האוהדים הופר, והמילה הפועל צרמה להם. וחיפשנו משהו שיותר
יקרב, איזה קונצנזוס.
בדיוק, יקרב את כלל האוכלוסייה אוהדת הכדורגל.
היה לכם אפילו אוהד ביתר אחד, נדבר אליו בהמשך.
נכון מאוד. והוחלט לקרוא לכפר עזה שואלי כפר עזה, עם הסמל של לסטר.
אז אתם עכשיו אוהדי לסטר באנגליה?
אנחנו מאז האליפות אוהדי
לסטר. מאז האליפות, ברור. אבל עם גארי לינקר אתם לא...
לא, אנחנו פחות בקטע.
בסדר.
אבל האמת שבכפר עזה ליברפול שולטת, ממש.
עדיין, גם אחרי 7 באוקטובר?
ליברפול שולטת.
היה משבר.
היה משבר גדול, אבל לדעתי...
תכף נגיע אליו.
100%. זהו, ומאז אנחנו שואלי כפר עזה, וכולם התרגלו, היה... אוהד אחד דגול, שהייתה לו בעיה מאוד גדולה, והוא זעק את זה בכל מקום, עומר חרמש, זכרו לברכה, אוהד הפועל ידוע, שהוא מבחינתו, ברגע שלקחת לו את הפועל, אתה הפכת אותו לאוהד הפועל מפלסים.
מה אתה אומר?
ככה הוא הכריז, שהוא אוהד גבים ומפלסים, ותלוי מי משחק מול כפר עזה. אז כן, אז מאז אנחנו שואלים, והיום התחלת בדבריך, שאנחנו איזושהי קבוצה של קיבוצניקים, שלא משחקת בשום ליגה, והיום... בתחושה הפנימית שלנו, היא שאנחנו כבר לפחות אחרי 2 תארים בליגת העל, ואנחנו גם הרמת אכפתיות ורצינות, והלקיחת אחריות של החבר'ה בתוך הקבוצה הזאת, שהפכה לסוג של מועדון, מועדון כדורגל, אז אנחנו מרגישים הכל חוץ מקבוצת הקיבוצניקים הזאת שהגיעה משום מקום.
אוקיי, יש איזה תוכניות להפוך את זה מתישהו לקבוצה ש... תירשם בהתאחדות וצחק בליגה?
שאלה נפלאה, אנחנו...
אני משתדל, אתה יודע, לתת שאלות טובות, כי אני, אתה נותן לי גם כן. כל הזמן קומפלימנט עם השאלות.
אז אתם לא רואים, יש פה לוח שאני עושה וי לפי רמות כבר. השאלות. אז אנחנו דנים בתקופה האחרונה, האם להירשם לליגה ג' או לא, כדי באמת לכנס את הקונספט הזה למשהו מקצועני.
למרות שליגה ג' זה לא בדיוק מקצועני, אבל בסדר.
משם מתחילים, וזה יגרום לנו לעשות אימון 2 בשבוע, ורמת המחויבות תעלה, ורמת הכיף גם תעלה. בסוף הרעיון הוא לרצות לנצח, כי יש מטרה בקצה. יש לזה 2 בעיות. הבעיה המרכזית היא, איפה נהיה מחר? באיזה מחוז נירשם? אם נירשם במחוז מרכז...
הנה, אני נותן לך עכשיו קומפלימנט,
תודה רבה,
מצוינת.
תסמן לי בלוח. אז אם אנחנו נרשמים במחוז השרון, שבו אנחנו היום בשפעים, אז זה אומר שאנחנו גם אם נעבור למקום אחר יום אחד, נצטרך לנסוע את כל המרחק. מהצד השני, אם אנחנו נרשמים למחוז דרום...
בעיה, אתם לא שם.
אנחנו גם לא שם, וגם בהנחה ונהיה שם, הנסיעות שם הן מטורפות.
נכון.
ואני לא בטוח שזה יגרום לחבר'ה להתחייב, כי בן אדם של, הוא סטודנט בתל אביב, ולבוא לכפר עזה מבחינתו זה לא סיפור, או לבוא לאזור, אבל פתאום משחק באילת או ערד,
או ירוחם,
או כן. ירוחם, זה יגרום לו להגיד, תשמע, אני לא יכול. ואני
זה עדיין ליגה ג' אין פה בדיוק. כסף, מי יודע מה.
אין פה כסף, אם בכלל. ו... ושוב, הוא בא, האסנס זה שהוא בא ליהנות. הוא לא יכול עכשיו לנסוע שעתיים כיוון,
שעתיים במקרה הטוב, כן, ובשבתות, וחשבון המשפחה.
בדיוק, והקטע בשועלי כפר עזה זה כולם בני הקיבוץ, כמו אתלטיק בלבאו, אין שכירי חרב.
זה מה שרציתי לשאול, אז הנה אתה נתת תשובה. כאילו, אם אני מקיבוץ על יד, כאילו, ובא לי להצטרף ואני שחקן טוב, לא תקבלו אותי?
אז יש...
ועדת חריגים.
יש... הוועדת חריגים התכנסה פעם אחת. לשחקן שנקרא עדי כהן, שהוא היה תושב כפר עזה לתקופה קצרה, אבל הוא החליף בתעודת הזהות במשרד הפנים, ורשום לו כפר עזה על תעודת הזהות.
כדי שהוא יוכל לשחק.
זה עניינים שלו, אבל מבחינתי, ברגע שלשחקן זר כתוב על תעודת הזהות שהוא ישראלי, אז הוא יכול לשחק בנבחרת ישראל.
נכון.
ולכן עדי כהן מבחינתי הוא שחקן שהוא עולה כפר עזה לגיטימי, והוא תושב הקיבוץ לכל דבר, והוא הפעם היחידה שהוועדת חריגים הזאת התכנסה, וזכינו במשפט, והוא שיחק איתנו בטורניר האחרון, אבל שאר החבר'ה כולם בני הקיבוץ.
או בני הקיבוץ או ילידי הקיבוץ. כי אם אתה יליד הקיבוץ ושיחקת והיית, ואני מכיר אחד כזה יושב פה לידי, והוא לא גר ממש בקיבוץ, אז נכון. זה בסדר.
כן, בן קיבוץ זה, אתה יודע, זה שם כללי למי שנולד בקיבוץ, ואפילו גר שם כמה שנים, והמשיך הלאה, יש לו תעודת לידה והוא קשר.
יש מצב, שוב, אני לא יודע, אולי נדבר על זה בהמשך ואולי לא, כי אנחנו יכולים לדבר פה 5 שעות על כל מיני נושאים נכון. שקשורים. כן תחזרו, לא תחזרו, חלק כן יחזרו, חלק לא יחזרו, מתי זה יקרה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל לפחות בינתיים, תתחילו לשחק בתחילת שנה הבאה, מחוז מרכז. ואז נראה אחרי זה מה יהיה, הרי אתה יודע גם, קבוצות יכולות לעבור ממקום למקום.
נכון.
תיאורטית, אתה יודע, ב, לא יודע,
בעד... ליד שמונה עכשיו נרשמה לליגת ותיקים במחוז מרכז.
הנה, בבקשה, אז הנה דוגמה, ליגת ותיקים אולי זו, אבל אתה יודע, בארצות הברית, נגיד, אם אני ב-NBA חלש מאוד, אבל יש מועדונים בארצות הברית, כדורגל, פוטבול, כדורסל, שהיו במקום מסוים ועברו לעיר אחרת, זה נשאר אותה, נשאר אותו מועדון.
נכון.
ברור, זה לא אותו דבר, אבל אני חושב שבמקרה שלכם, נראה לי שילכו לקראתכם. יש לי תחושה כזאת בהתאחדות, כאילו.
אז אני מקווה. בהתחלה, יאמר גם לזכות ההתאחדות, פתחו לנו את בית הנבחרות.
וואלה.
שחקו שם כמה שאתם רוצים. עם הזמן, כמובן, מכורח הנסיבות, נבחרת ישראל, ויש שם אין
סוף נבחרות. לא, יש שם הרבה מגרשים.
יש שם הרבה מגרשים, אבל גם השופטים מתאמנים שם, נכון. ונבחרת ישראל בכל הגילאים.
לא, אם אתם מתאמים, לפי דעתי, זה לא מתאמנים שם 24 שעות ביממה לא, במגרשים.
זה לא בשמיים, הבעיה היא בעיקר טכנית בירוקרטית, שצריך להעמיד שם מאבטח, חובש וכן הלאה, וזה לא תמיד מסתדר, והכל בסדר. אז שוב, אין לנו מגרש ביתי שאני יכול לסמוך עליו, שאני יכול להריח בו קבוצה באופן קבוע. לכן אני מאוד נזהר עם הלחתום באיזושהי ליגה, או להתחייב שאני...
איפה אתם מתאמנים עכשיו, חוץ מ... אם נגיד לא בבית הנבחרות? יש לכם בית?
לצערנו אין לנו בית.
מה, אתם עוברים ממקום למקום?
אנחנו משחקים, המשחקים שלנו הם מול קבוצות שהן מביאות את המגרש איתן.
אפרופו משחקים, אנחנו מדברים על פעם בכמה אתם כרגע משחקים? פעם בשבוע?
פעם בשבוע אנחנו משחקים.
נגד? נגד מי יצא לכם לשחק?
זה התחיל נגד נבחרת ישראל ותיקים, זה המשיך נגד מכבי והפועל תל אביב, קבוצה משולבת ותיקים.
וואו, שזה, וואו, הצלחתם לעשות את זה?
זה היה רק השביעי באוקטובר יכול לגרום לדבר
ברור.
כזה. ולאחר מכן שיחקנו מול המון קבוצות, מול הפועל מפלסים, השכנה, מול הפועל שפעים, קבוצה שהרחה אותנו, עשינו להם משחק הוקרה ותודה. מול כוכבי גולדסטאר ומול נבחרת האומנים, שהם קבוצה מצוינת. מול המון קבוצות. אני כבר לא זוכר את כל השמות. מול המון קבוצות. המשחק האחרון היה טורניר בפתח תקווה, במושבה, מגרש ליד המושבה, המושבה הצפונית.
בסינתטי.
בסינתטי. נגד מכבי פתח תקווה ותיקים, הפועל מפלסים, וקבוצת אוהדים של מכבי פתח תקווה. קוריוז מעניין, אנחנו שיחקנו בערך 13 משחקים ב4.5 חודשים האחרונים. ויש לנו 0 הפסדים.
מה אתה אומר?
אפילו נגד נבחרת ישראל.
נותנים לכם כאילו?
אז...
סליחה על השאלה, הבוטה? שאלה... היא לא טובה, שאלה לא טובה, בניגוד לשאלות הקודמות.
זה לא עניין
הקודמות,
של שאלה טובה, זה שאלה שהיא עניינית מאוד, כי...
לא נעים לנצח אתכם.
אז בהתחלה, בטח נבחרת ישראל ומכבי הפועל, ראינו שהם באו לכבד אותנו בנוכחותם. והם קיבלו מהר מאוד 2-0. מהר מאוד, כי אנחנו קבוצה מאוד טובה, אני אומר לך את זה בקטע מאוד אובייקטיבי, אנחנו קבוצה מאוד טובה לרמה שאנחנו מתמודדים מולה. והם מהר מאוד ראו שאם הם יתנו לנו, זה ייגמר ב-20-0. אז הם נתנו לנו, לדעתי, כמה דקות, קיבלו 2-0, ואז הם התחילו לשחק רציני, והגיעו גם הגליצ'ים, והדחיפות, והכתפיים. אז הם, בהתחלה הרגשתי, כן, שהם לא מחויבים עד הסוף, עד שהם קיבלו שני גולים שהצבנו אותם. אבל השאר לא. היה לנו טורניר, טורניר מעולה. טורניר ותיקים ואנחנו. הפועל חיפה, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה. שאף אחד שם לא ויתר ושום דבר. היה טורניר מצוין, נורא נהננו. סיימנו מקום שלישי המכובד. ושם הבנו שוואלה, אנחנו ברמה, כי הקבוצות ותיקים האלה הן פעילות.
כן.
אז לדעתי ויתרו לנו בהתחלה, קלטו שאנחנו קבוצה טובה, ואני גם קובע משחקים מול קבוצות שאין להם מטרה לוותר לנו. זאת אומרת, הם באים נצח כי הם, אתה יודע, משחקים כדורי.
כן, לא צחקו נגד קבוצה מקצוענית מליגה לאומית, כי הם
יפתחו רגליים מכבוד, אחרת הם ייתנו לנו 10-0.
ברור. אתם... אתה יכול להגדיר את עצמכם, את הרמה שלכם של קבוצה בליגה ג' או ליגה ב', אם אתם עכשיו משחקים?
לדעתי אנחנו איפשהו בין לבין.
כן.
לדעתי, אם אנחנו עכשיו משחקים בליגה ג', אנחנו
בצמרת.
בצמרת
שלנו. וליגה ב' יכולים להתמודד?
ליגה ב' לדעתי זה קצת גדול עלינו כרגע, כי יש כסף בליגה ב', יש שחקנים טובים בליגה ב', שמגיעים מליגה א', שבאים לעלות קבוצות. יכול להיות שזה קצת גדול עלינו, אבל לדעתי לא בהכרח היינו יורדים ליגה בליגה ב', כמובן עם האימונים הנכונים והכל.
עכשיו, הפכתם להיות גם קבוצה מפורסמת, בינלאומית.
כן, בעל כורחנו.
איך זה קרה?
זה התחיל מראיון בפודקאסט המתחרה.
בפודיום. לא מתחרה, הם חברים טובים.
כן, לגמרי.
פודיום של אורן יוסיפוביץ'.
פודיום של אורן יוסיפוביץ'.
אין להם פה את הקרדיט, עושים עבודה מדהימה.
מדהימה, ואנשים מדהימים, והם באו לפודקאסט הזה, לפרק הזה, מהמקום הכי נכון ומכיל ומחבק, ששם דיברנו על טורניר שער הנגב ולהקתו, מה שנקרא.
זה היה בערך חודש אחרי?
3 שבועות אחרי.
וואו.
3 שבועות אחרי, זה היה מאוד טרי עדיין.
תחילת נובמבר.
סוף אוקטובר, אפילו לא נובמבר, סוף אוקטובר. והכל היה מאוד טרי, זה הפעם הראשונה שלי שאני נחשפתי לתקשורת בחיי, לדעתי. במקביל עוד לא התחילו כל הכתבות על החבר'ה מכפר עזה, מישהו עלי כפר עזה. בעצם דובר על כפר עזה כקיבוץ, כקהילה, אבל
לא נכנסו לא נכנסנו פרטנית,
בדיוק. אחרי הפודיום אני פשוט, שוב, דיברנו שם על טורניר שער הנגב, על שהוא על הכפר עזה, אני הקראתי שם איזה מניפסט של מה קרה לכל אחד. זה היה מאוד טראומטי גם בשבילי, אחרי זה ששמעתי וראיתי את זה, זה היה נורא. ואז התחלתי לקבל הרבה מאוד בקשות לדבר במקום הזה ולדבר במקום אחר, ולכתוב פה ולכתוב שם ולהתראיין. ובמקביל הרבה מאוד חבר'ה משואלי כפר עזה, לצערי בגלל הסיפור האישי שלהם, קיבלו את אותם הבקשות. ובמקביל נחשפנו להרבה מאוד פלטפורמות ומדיות שונות, בין אם זה בטלוויזיה הממלכתית, או פודקאסטים, או תוכניות רדיו, או עיתונות. וככה לאט לאט השם שואלי כפר עזה, הונח על שולחן, על כמעט כל שולחן בבית. במדינת ישראל. היינו ממש במרכז שיח הדברים, כי תשמע, זה נורא נישתי, קבוצת כדורגל בתוך קיבוץ, אבל זה גם סיפור שנורא קל לחבר אליו אנשים שלא בדיוק הבינו מה קרה בשביעי באוקטובר, אבל הנה הם רואים קבוצת אנשים, 25-30 חבר'ה, שמתוכם 90% נפגעו בצורה זו או אחרת,
אני חושב שאחד הרגעים הכי מדהימים, נדמה לי שזו הייתה כתבה של שהייתה פה, בערוץ הספורט.
של עדי.
של עדי רשטיקוביץ. שאתה בעצם מחזיק, זה הייתה אתה עם הטלפון?
כן, כן, שאני מצביע אחד-אחד.
זה תמונה ומצביע אחד-אחד. זה אבא שלו, זה אח שלו, זה אחותו, וכן הלאה וכן הלאה.
כן, זה לא פסח.
הייתה תמונה מצמררת. אני זוכר ששלחתי לו הודעה, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לתרגם את הכתבה הזאת שהיא תעוף בכל העולם. וזה מה שקרה, זה קרה פחות או יותר.
אז זה טוב לדעת.
כן.
כן, זה לא פסח על אף אחד מישהו עולה כפר עזה.
לא, וזהו, אני אומר, זה היה בארץ, אבל הפכתי גם סיפור בינלאומי. זאת אומרת, זה הגיע גם לעולם, הסיפור.
נכון, הסיפור הגיע לעולם. אני באופן אישי התראיינתי לטלוויזיה האיטלקית והצרפתית והאוסטרית והגרמנית.
הם באו? לא. כתבים שלהם הגיעו? הכל בטלפון.
האיטלקים הגיעו לשפעים.
כן.
וראיינו אותי ואת יונתן שמריז, אח של אלון, זכרו לברכה. אבל השאר היו בזום. בעצם התארחתי בתוכניות בזום.
הם היו גילו סימפתיה, אמפתיה, או שהיו שם גם כל מיני עניינים של שאלות פוליטיות ש...
אז לא, הם פשוט שאלו והקשיבו.
הבנתי.
נתנו לי לתת להם את התמונה, זה היה ברמה של 5 ימים אחרי,
כן.
4 ימים אחרי, כן. הכל היה גם מאוד מאוד גולמי, ואני בעצמי לא הבנתי מה קרה, אז בעיקר התמקדתי בסיפור האישי שלי, עוד לא הבנתי בכלל ששועלי כפר עזה הולך להיות משהו. מבחינתי, אתה יודע, הייתי מאוד בתוך הדלתיים הסגורות שלי, ובאמת ההתפוצצות של שועלי כפר עזה, שוב, זה נורא מוזר להגיד, כי זאת לא הייתה המטרה, אבל זה דרך מצוינת כדי להעביר את המסר, שנדבר על המסר הזה בהמשך כמובן. ההתפוצצות הייתה אחרי הפודקאסט הפודיום, ששם הבינו שיש פה סיפור שמעניין אנשים לשמוע. ומדובר פה על אנשים פשוטים, כולנו חבר'ה קיבוצניקים, כמו שאמרת, באים...
מאהבה.
פלחים.
כן.
באים פשוט מאהבה למשחק, ובכלל לעולם. באים פשוט חיים חיי אהבה. לא רצינו לסנוע אף אחד, ולא רצינו בעיות עם שום בן אדם, בין אם הוא מעזה או בין אם הוא מפתח תקווה. ובעל כורחנו נהיינו סיפור שגם חשוב לנו לספר מאוד, כדי להיות חלק ממסע הסברה של הקיבוץ. בהתחלה זה היה כדי לספר על הנרצחים, שלא ישכחו
כמה אותם. כמה שחקנים מהקבוצה נרצחו?
2 שחקנים ועוזר מאמן.
טל אילון.
טל אילון.
אילון, סליחה.
זכרו לברכה, ונטע אפשטיין, זכרו לברכה. יובל סלומון, העוזר מאמן, זכרו לברכה. 2 חטופים, גלי וזיוי ברמן.
2 אחים.
2 התאומים, האחים.
שאח שלהם משחק.
אח שלהם, הקפטן.
הקפטן.
הקפטן שלנו, עידן. תשמע, זה טראומה מטורפת. זה חבר'ה שאתה...
זה חברים שלך.
הם אחים שלי. בקיבוץ כולנו אחים, ושוב, זה לא סיסמאות, אנחנו...
גם גדלתם ביחד?
גדלנו ביחד ועבדנו באותם עבודות, והיינו באותם בתי ילדים, ושיחקנו באותו דשא שאחד בן 4 ואחד בן 10. ואתה רב ואוהב, וכולם ההורים...
ושמחות, ומסיבות, וטיולים.
תשמע, שאתה גדל בקיבוץ, הרבה פעמים החברים שלך הם הרבה יותר קרובים אליך מהמשפחה שלך.
כן.
וברגע שאחד מהחברים שלך שהופך למשפחה עוד איפשהו בילדות שלך, נרצח או נחטף, זה בן משפחה שלך. וזה נכון לגבי כל ה-65 נרצחים בקיבוץ כפר עזה, שפשוט איבדנו ב-24 שעות כל כך הרבה אנשים, שכן, 3 מהם משועלי כפר עזה, אבל כל אחד, כמו שאמרתי, איבד מישהו משלו. ומבחינתי...
בזה כל... אמרת שאין כמעט אף שחקן באותה תמונה של קבוצתית, שאין לו קרוב משפחה שאו נרצח או נחטף.
מתוך, אני חושב, 23 שחקנים בתמונה הזאת, אני חושב ל4 או 5 אין איזה סיפור טראומטי לספר.
אישי.
אישי. כמובן שחברים שלהם
בוודאי.
ואנשים שהם מאוד קרובים אליהם נרצחו, אבל ברמה אישית בין משפחה, 5 מתוך 23, לדעתי. זה המספרים.
טוב, בוא נדבר קצת על נטע, נטע אפשטיין.
יאללה.
שהיה יותר צעיר, נכון? הוא מהצעירים, הוא היה בן 22.
נטע היה בן 22, משלב מאוד מאוד מוקדם. הבנו שהוא השוער של הקיבוץ. כבר מגיל 15-16 הוא התחיל לקבל דקות כשוער מחליף. נטע, אני אדבר עליו במישור האישי והמישור של הכדורגל. במישור האישי, שוב, נורא קשה לי, תמיד אחרי שמישהו מת, נורא מאדירים אותו. כולם. ולא הגיוני הרי שכל מי שמת בארץ היה צדיק ונפלא. אבל זה לא הסיפור עם, עם האנשים שנרצחו בשבת הזאת. בשבת הזאת, קצה הפירמידה של קיבוץ כפר עזה נרצח. וזה נכון לגבי כל ה-65. נטע היה ילד שהוא פשוט ענן של חיוך. הוא פשוט היה ילד מקסים, אוהב ואהוב, אבל מין חיוך מהלך כזה. אתה אף פעם אף אחד לא כעס או התעצבן, כי הוא פשוט כולו חייכן. ילד באמת מקסים, אני קטונתי מלתאר אותו, כי אני מניח שלדוגמה להורים שלו היו דברים מדהימים לספר עליו, אבל ממה שאני הכרתי את נטע במהלך השנים, כל כך אהבתי אותו וכל כך אהבתי שיש לנו אותו. והיה לנו המון שיחות אחרי ולפני משחקים, כמו עם כל שחקן שאני מדבר לפני ואחרי. תמיד הוא היה מלא מחויבות ונתן המון דעות, חלקם טובות, חלקם פחות. היה כל כך אכפתי, כל כך אהבתי אותו, באמת, זה מכה ענקית בשבילי, ענקית.
אז יצא לי בשבוע שעבר, באירוע שהיה ממודיעין מאוד מאוד מרגש, לפגוש גם את שרון, דודה של נטע, שהייתה מאוד קרובה אליו, גם כשהוא גדל. כשהוא היה ילד קטן, היא ממש סוג של גידלה אותו, וסיפרה לי עליו המון דברים. וגם את ההורים של אירן, חברה שלו, שהוא הציל אותה בעצם.
כן, כן.
שהיא שכבה מתחת למיטה, והוא בעצם קפץ על הרימון, שנזרקו כמה רימונים לתוך הבית, בדור צעיר, והיא שכבה מתחת למיטה, והוא בעצם הציל אותה. ראיתי גם כמה כתבות שהיא דיברה בהם, ופגשת את ההורים שלה, ולא ניכנס לזה עכשיו, הסיפור פשוט, אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין את זה, בחור בן 22, מה שהוא עשה.
כן, הוא הבין מה המעשה הזה אומר מבחינתו.
לגמרי.
הוא קפץ אל המוות שלו,
כן.
להציל את הבת זוג שלו, את אהבת חייו, וזה התמצית של נטע. באקט של שוער, קפץ על הרימון, מתח את איבריו, ופשוט הציל, כמו שהוא הציל את הקבוצה, הוא פשוט הציל את אהבת חייו.
ומה שהיה מעניין, ששרון גם סיפרה, הוא היה אוהד גם של ליברפול, גם של בורוסיה דורטמונד, נכון. שתי קבוצות שנדבר עליהן עוד מעט,
נכון.
ואוהד של ביתר ירושלים.
נכון.
זה מאוד נדיר.
אז בקיבוץ כפר עזה יש גרעין קטן של אוהדי ביתר, שכן, זה מאוד מעניין איך זה הגיע לשם, אבל נטע היה אוהד ביתר מסור, לא טיפוסי, אם אפשר לקטלג את אוהדי ביתר
בצורה מסוימת,
אוהד ביתר.
גם ביתר כיבדו את זכרו, כמו אוהדים אחרים.
לגמרי, לגמרי. נטע קיבל הרבה כבוד מהקבוצות שהוא אוהד. וכן, גם דורטמונד, כמו שאמרת, שגם הנציחו אותו לפני.
יש לכם קשר טוב עם בורוסיה דורטמונד.
אז נוצר קשר.
בכלל, בורוסיה דורטמונד עשו הרבה מאוד מחוות.
נכון, נכון.
כמו הרבה קבוצות בכדורגל הגרמני, בניגוד למדינות אחרות שלא עשו כלום.
נכון מאוד, נכון מאוד. היה הרבה מאוד קבוצות שיכלו לעשות משהו ולא עשו שום דבר. כמובן, מסיבותיהם שלהם. דורטמונד הנציחו את נטע במסך הגדול של האצטדיון בזמני משחק, ונוצר קשר אישי עם המשפחה. נציגים שלהם ממש לפני חודש בערך הגיעו לקיבוץ. באותו יום שאתה היית בכפר עזה, נציגי דורטמונד היו בקיבוץ, והביאו לנו חולצות עם חולצות משחק מקוריות, שמאחורה יש כיתוב כפר עזה פוקסס. וזה היה זכר לנטע. בעצם זה היה סוג של איזושהי, אני הרגשתי שזה מתנת פרידה סופית מנטע, באופן אישי. זה היה נורא מרגש, והם הזמינו אותנו לבוא אליהם למשחק ולהתארח, ונוצר איזשהו קשר אישי באמת ארוך טווח, גם בין המשפחה אלינו, בין המשפחה אליהם, בינם לבינינו, שכבר, אתה יודע, הכל נהיה התחה של משפחה אחת גדולה. אז כן, נטע השאיר אחריו מורשת מדהימה, שחלק ממנה זה גם בורוסיה דורטמונד, שאני מאוד מקווה שנמשיך איתם את הקשר האישי, כי מבחינתי נורא חשוב לי להמשיך ולהזכיר את הזיכרון שלו.
כן, כי דרכו ודרך הנופלים האחרים, אתם בעצם המשך דרכם, ואחד מהדברים שהיו ברורים לי באותו ביקור, וגם כתבתי את זה, זה לעולם לא נסלח ולעולם לא נשכח. שני הדברים, במקביל.
נכון.
והלא נשכח הוא חשוב מאוד. אז מה נושא את שלו? אבל אסור לשכוח. נכון. דיברנו על זה בתחילת הפרק. ודיברנו גם בינינו, בכמה שיחות שהיו לנו, על כך שכפר עזה, אוקיי, זה מקום שאולי, לא אולי, כנראה בוודאות יחזרו לגור שם בצורה כזו או אחרת, ולא ברור מי, אבל יגורו שם. אבל הוא גם חייב להישאר סוג של אנדרטה. זאת אומרת, אולי שני הדברים ביחד. מצד שני, אנשים רוצים, לא רוצים לחיות בתוך אנדרטאות. אז איך הדברים האלה יסתדרו ביחד, אני לא יודע. אבל אי אפשר יהיה, אתה יודע, בוא נוריד הכל, נבנה הכל מחדש, ולא נשאיר זכר. לא, אסור. חייב להישאר זכר. ככה אני רואה את זה.
חייב להישאר זכר, בטח לדורות הבאים, שיוולדו מחר ולא ידעו מה קרה. תראה, יש הרבה אופציות. אני לא יודע אם האופציות האלה ריאליות, אבל אפשר, אתה יודע, להעביר את הגדר של הקיבוץ באיזושהי נקודה שהכי פחות נפגעה, ולהשאיר את הבתים הערוסים כממוריאל, ולהמשיך את הקיבוץ קצת להמשך, שהיום יש שם שדות. יש הרבה אפשרויות, אבל בהחלט לגור במקום שכל אבן יש עליה אדם, וכל עץ הוא, יש עליו סיפור של מישהו שנרצח, או מישהי שנרצחה. אין לי מושג איך אדם נורמלי אמור לחיות במקום כזה. בין אם נחזור אנחנו או יחזרו אנשים אחרים, זה לא משנה מי יחזור מתי, זה נראה לי כמו משהו מאוד רחוק מהמציאות כרגע.
טוב, אז לא ניגע בזה עכשיו. אני רוצה לחזור לנטה, אז דיברנו על ביתה ירושלים, ודיברנו על בורוסיה דורטמונד, אני רוצה לדבר איתך על ליברפול, שהיא קבוצה מאוד אהודה בישראל, נטה גם בעצם, תכון, אירן קנתה לו כרטיסים ליום ההולדת, שהם אמורים לנסוע לאנפילד, לראות משחק של ליברפול.
נכון.
זו הייתה הפתעה.
נכון.
והוא לא נסע, אבל הם נסעו. כלומר, אירן נסע עם ההורים שלה, ואולי עוד כמה אנשים, אני לא זוכר. וזה כמובן, זו נסיעה מטורפת ומרגשת. וזה על רקע העובדה של ליברפול בתחילת המלחמה, אני זוכר שהיה שם איזה כרזה של 5 אוהדים מכל מיני מקומות שנרצחו, שאוהדי ליברפול, שליברפול סירבה לאשר, פשוט לתלות את, בלי שום עניין פוליטי, שום מחאה, רק אוהדי ליברפול שנרצחו.
נכון.
והם סירבו.
נכון.
והיה פה רעש מטורף בארץ, ואוהדים פשוט אמרו, אנחנו לא נועד יותר את הקבוצה הזאת, עדנו אותה, אבל אנחנו לא יכולים, ומחיתנו היא מחוקה. אני לא יודע את מי אתה אוהד, אבל איך אתה התייחסת אז לדבר הזה?
אז אני אוהד טוטנאם, הרבה פחות ליברפול, אבל אני מאוד נפגעתי באופן אישי. שוב, אני לא אוהד את ליברפול, אבל בסוף מאחורי כל דבר עומדים אנשים. ואתה יודע, במרכאות זה לא עולה לכם כסף לאשר פה איזה שלט, שגם ככה אף אחד לא מבין מה זה הפרצופים האלה. חוץ ממי שעומד מאחורי השלט הזה. אני באופן אישי מאוד נפגעתי, בטח שזה בשביל בן אדם שהוא אוהד הקבוצה, והוא נרצח לפני תקופה קצרה מאוד, שזה היה יכול לעשות כל כך טוב, אם זה היה קורה מיד, ולא היה קורה אחרי המון זמן, שאני בטוח שהרבה אנשים היו מעורבים בהגעה בסוף של המשפחה. אגב, אירן שאלה את נטה אם הוא רוצה לדעת בממד, אם הוא רוצה לדעת מה המתנה שהיא קנתה לו, והוא אמר, תספרי לי מחר. ולצערי הוא לעולם לא ידע שהיא רצתה לקחת אותו לליברפול. אז שוב, אני באופן אישי מאוד נפגעתי, אבל זה מגוחך להגיד שאני יכול להבין ארגון כמו ליברפול, שבסוף צריך לקחת בחשבון, כמו העולם. את הנתח הגדול יותר של האוהדים שלו, ואני לא מסכים עם זה, אבל אני מבין את זה. יש להם כוכב מוסלמי מאוד גדול שמביא להם מרצ'נדייז מאפריקה הערבית, ובעקבות כך גם מכל הקטרים והדובאים שכולם תורמים מאוד גדולים. ולצערי האנושיות נדחקה הצידה בשביל הספונסרים והכסף.
אין ספק. לפחות הם איפשהו אחרי כמה שבועות עשו משהו כשכן הזכירו את אותם אוהדים שנרצחו, כולל נטע בתוכניה שלהם.
נכון.
וממה שהבנתי וגם סיפרו לי קרובי משפחה, שכשהם הגיעו לליברפול אז קיבלו אותם מאוד מאוד יפה. ומי שדאג להם היה אחד מאנשי המועדון, אחד מאנשי המדיה של המועדון, שגם כנראה פרו-ישראלי, אז זה לא כל... זה אנשים, אתה יודע, ויש אנשים טובים בכל מקום, אנשים שכן יודעים מה האמת, ואולי הרגיש גם איזה חוסר נעימות על מה שקרה בהתחלה, כדי לנסות קצת לתקן את העוול, אבל זה, בתחושה זה נעשה קצת מדי ומאוחר מדי.
אז הוצאת לי את המילים מהפה. מעט מדי, מאוחר מדי, ושוב, מבחינת אנשים שמייצגים אל מול ארגון שמייצג, אז זה כמו שאתה תשאל הרבה אזרחים מאיראן, יגידו לך שהם אין להם בעיה עם ישראל, אבל השלטון שונא ישראל. אז ברגע של ליברפול, האנשים החזקים שם, הם יכולים להיות פרו-ישראלים בכל רמה, אבל בסוף הזעקה שהם נתנו, אל מול הקהל הישראלי והרצון של המשפחה של נטע להנציח אותו, שבסוף בשביל משפחה שנרצח להם הילד, זה כל עולמם כרגע, אז הם איחרו את הרכבת, ובעיניי לא משנה מה הם יעשו, יש עליהם את הקטם הזה, שהם פשוט פגעו בכבודו האחרון של נטע, שזה היה פשוט אקט שהיה צריך לחשוב קצת מעבר, ואנחנו יודעים שהאירופאים גם, שוב, מאוד מנותקים מהאסנס הישראלי, ומה המשמעות של השביעי באוקטובר, ומה היה ומה קרה.
אני רוצה להזכיר לך שליברפול זה קבוצה ששיחקו בה שחקנים ישראלים. אבי כהן היה שם, יוסי בניון היה שם.
נכון, נכון.
והם זה שחקנים שהם זוכרים ומזכירים, בכל פעם שיש יום הולד, שאבי כהן נפטר, עשו לו ממוריאל, וכל הדברים האלה.
ליברפול זה גם קבוצה מאוד אהודה בישראל, בעקבות יוסי בניון.
וביקרה בארץ הרבה מאוד פעמים.
נכון מאוד, נכון מאוד. ליברפול זה קבוצה...
רוני רוזנטל, סליחה ששכחתי.
נכון. ליברפול בעיניי זה קבוצה שתמיד הייתה, כאוהד טוטנהאם, תמיד הייתה ניטרלית מבחינתי ברמות הסלידה שלי מהם. כי היו בהם שחקנים ישראלים, וכל החברים שלי מסביב אוהדים ליברפול. תמיד זו הייתה קבוצה כזאת שמחה, כיפית, אטרקטיבית, חוץ מבשנים שלו. ופתאום שהם נקטו באיזשהו צד, שזה בעצם לא לנקוט שום צד, לפעמים לא לעשות כלום, זה יותר גרוע מלעשות המעשה.
אגב, טוטנהאם לא היו הכי צדיקים, וזה מועדון יהודי.
טוטנהאם רחוק מלהיות צדיקים. יש לנו קהילה גדולה בכפר עזה של אוהדי טוטנהאם, של חבר'ה יוצא בריטניה, ואני, לא יודע איך הגעתי לזה, אבל כן, טוטנהאם לא רחוקים מליברפול מהתחושות שלי כלפי הנושא.
אולי יש שחקן ישראלי עכשיו.
שרוצים למכור אותו גם, כן.
זה להם צרות.
לדעתי, תשמע, כמו אייקס, הזהות היהודית, הלא עוול בחפם במרכאות של טוטנהאם, לפעמים מכניסה אותם לצרות, והפעם הם לא רצו לנקוט עמדה כדי לא להיות מתויגים עם דגל ישראל בכל התהליך הזה, כי בסוף האווירה באנגליה היא מאוד אנטי-ישראלית, והקהל בלונדון הוא מורכב מהמון המון המון אנשים שהם הכל חוץ מאנגלים, והם מאוד אנטי-ישראלים. ושוב, מרצ'נדייז, כסף, בעלים, ספונסרים, אין איך להציג את זה באופן יפה.
בואו ככה נתכנס לסיום, ואני רוצה לחזור כמובן אפשר לקרוא לזה כרגע פרויקט חייך שהוא עולה כפר עזה?
חד משמעית, זה הדבר... חוץ מהמשפחה שלי, הכי חשוב שאני עושה.
שוב, אתה עובד, יש לך עבודה, הכל מסודר, הכל טוב, הכל יפה. אבל אתה אומר, יש פה משהו שהרבה מעבר.
יש לי עבודה עד 4, ועבודה עד 4 בבוקר. בערך, כן. כן, זה ללא צל של ספק בכלל, הדרך שלי להתמודד פעם אחת עם האבל, גם שלי באופן אישי וגם של הקיבוץ. פעם שנייה זה הדרך שלי. למסע הסברה, להחזרת החטופים ולהעלות המודעות של החשיבות של זה. פעם שלישית זה טיפול פסיכולוגי, לי ולכל החברים מהקבוצה. והפעם האחרונה זה פשוט אנדרטה. מרכז הנצחה לשואלים שלנו שנרצחו, ולאלה שחטופים, שאנחנו בתקווה מלאה שיחזרו אלינו בריאים ושלמים היום. כן, ללא ספק, זה דבר שהוא גדול ממני בכמה רמות.
ושוב, אתה עושה את זה כרגע, אין לזה תמורה כספית, כלומר, אני בטוח שספונסרים ויש עוזרים וקנדה, ישראל, יש אנשים טובים שעוזרים לכם, אבל
נכון.
זה לא עבודה, זה לא מקצוע.
זה לא מקצוע, זה לא מכניס כסף, להפך, אנחנו הרבה פעמים מוציאים על זה כסף, אבל שוב, זה גדול ממני, זה גדול מכל בן אדם באופן פרטי, בכמה רמות, וכמו שציינת, ישראל קנדה גם מאפשרת לנו את ההתנהלות השוטפת ולגרום לדבר הזה לגדול ולגדול ולגדול. כן, זה רחוק מלהכניס כסף, זה מכניס משמעות, זה מכניס את העשייה למען הקהילה, שזה כאילו המעט שאני יכול לעשות למען קיבוץ כפר עזה אחרי מה שהוא נתן לי במהלך החיים. והיום זה, באמת, זה הכל חוץ מקבוצת כדורגל, זה גוף הסברה שהכדורגל זה המוצר, והמטרת קצה היא להחזיר את החטופים, אם זה עוזר ב-0.0%, אז עשיתי את שלי.
טוב, אז אני הזמנתי אותך כאן גם כדי שזאת תהיה סוג של פלטפורמה, וזה הזמן שלך להגיד דברים שאתה רוצה להגיד מעבר לשאלות שלי. כלומר, אם אתה רוצה להעביר פה איזה מסר, אתה רוצה שיזמינו אתכם למשחקים, אתה רוצה ספונסרים, לא יודע מה, זה הזמן להגיד.
אז המסר המרכזי הוא במה שסיימתי עכשיו. אנחנו מחכים לחטופים, אם במקרה בעזה שומעים את הפודקאסט שלך, אז שידעו שאנחנו מחכים לכם ורוצים שתחזרו היום. ואני במין הצרה למאזינים של הפודקאסט הזה, חבר'ה, לא לשכוח את החטופים שלנו. לא לשכוח מה שקרה לעוטף עזה בשביעי באוקטובר. אין בעיה להמשיך הלאה, זה חשוב גם לנפש של האנשים, והכל מקובל ומובן. אבל לתת שנייה מחשבה ביום, מבחינתי זה עולם ומלואו. ואנחנו כקהילת כפר עזה, קהילת שער הנגב וקהילת עוטף עזה, אנחנו איכשהו נקום מזה בסוף. אבל אין תקומה עד שהחטופים לא בבית. בריאים ושלמים.
כן, עם המסר הזה נראה לי שאנחנו נסיים. ינאי קציר, המון המון תודה.
תודה לך שהזמנת אותי.
אנחנו נמשיך להיות בקשר, ואחרי שהם יחזרו, אנחנו נחגוג את זה כמו שצריך.
לגמרי, ניתן להם איזה שבוע, שבועיים להתאקלם.
בוודאי, בוודאי.
ונתחיל למשוך אותם לפודקאסטים כאלה ואחרים.
ינאי, תודה.
תודה לך.